שלום לכולם, אנחנו בפרשת אמור, חודש טוב. מה אומרת לנו פרשת אמור ומה היא מבשרת לנו? קודם כל אנחנו מתחילים את פרשת אמור בפרק כ"א בויקרא, פסוק א', ויאמר אדוני משה אמור אל הכהנים בני אהרון. ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. שוב, אם אתם שמים לב, יש פה מוטיב שחוזר על עצמו לאורך רוב הפרשה, וזה עניין הקדושה. אבל הקדושה כאן היא מקושרת לענייני הכהנים בעיקר. אם אני לא כהן ואין בית מקדש עכשיו, מה זה נוגע לי? אלא שיש פה עניין מאוד חשוב. שני עניינים עיקריים עוסקת פרשת אמור. הראשון זה דיני הקדושה של הכהנים, והשני שזה יותר מוכר ענייני החגים. לקראת הסוף, ענייני החגים למיניהם, פרק כ"ג פסוק א', וידבר אשר משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת אליהם מועדי אדוני שתקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. מתחיל עם שבת ומגיע יותר מאוחר למקום אחד המפורטים ביותר, אם לא הכי מפורט, של עניין ספירת העומר, זה פרק כ"ג פסוק ט', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם מקצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אוקיי? אז פה פרשת אמור עוסקת בכל החגים ובתוכם בספירת העומר, שפרשת אמור תמיד יוצאת בעיצומו של זמן ספירת העומר. אוקיי, מה זה אומר לנו, מה המסר שלנו לתיקון האישי של כל אחד מאיתנו לפרשה הזאת? אי אפשר בלי להתחיל את הזוהר של הפרשה, ומדובר פה על עניין של קדושת הכהנים. עדיין זה לא עונה על השאלה, אז מה אכפת לי אם אני לא כהן? סעיף ב' אבל מעניין מאוד, ואני לא יכול, אי אפשר ללמוד פרשת אמור בלי להיכנס שוב ושוב לסעיף ב', כי זה סעיף מאוד מאוד קריטי בהבנה שלנו את מהות החיים שלנו, גם סעיף ג'. נתחיל עם סעיף ב', אני קורא בזוהר, אמור אל, סעיף ב' בסולם, אמור אל הכהנים בני אהרון, מה תמהך בני אהרון, וכי לא ידענה דבני אהרון נינו, אלא בני אהרון ולא בני לוי, דארון הוא שירותה דכל כהני עדי אלמה, דווית ראי קודשה ברכו מכולה, בגין למעבד שלמה באלמה, ובגין דארון אחוי סליק אולי להי, דכל יומוי דארון אהבה משתדל להשגעה שלמה באלמה, ובגין דאורחוי כך, סליק לי קודשה ברכו להי, למעל שלמה בפמליה דלילה, ובגין כך אמור אל הכהנים בני אהרון. תגור. שאמור אל הכהנים בני אהרון, שואל הזוהר, מה הטעם שכתוב כאן כהנים בני אהרון? וכי אני יודע שבני אהרון, הרי כל הכהנים הם בני אהרון, היום יש הוכחות מדעיות לזה, שאם כל הכהנים הם צאצאים של אהרון הכהן, שחי לפי המסורת שלנו לפני כ-3,300 שנה, אם כך, מכיוון שאבא מעביר לבנו, את החומוזום Y שלו, אמורים להיות כל הכהנים בעולם עם חומוזום Y, אותו חומוזום Y. ואכן, נעשה על זה מחקר, והתגלה ש-80% מעם ישראל שיודעים ממורשת אבות שהם בנים של כהנים, 80% מהם, ולא משנה, בכל העולם, אשכנזים, ספרדים, תימנים וכו', יש להם Y, חומוזום Y, דומה. כלומר, 80% מאלה שקוראים לעצמם כהנים היום, הם באמת צאצאים של אותו אבא, מלפני 3,300 שנה. ודבר נוסף, אנחנו יודעים מכרומוזום Y של אהרון הכהן נראה, גם של משה רבינו, כי זה אח שלו, אז יש לו אותו כרומוזום Y. וגם, קיצור, אפשר להמשיך עם זה, אבל זה לא העניין. העניין הוא כזה, מה, אנחנו לא יודעים שהם בני אהרון? למה צריך להוסיף את זה? התורה לא מוסיפה אות או מילה או ניקוד שלא לצורך. הוא משיב, אלא בני אהרון מלמדנו ולא בני לוי, כי אהרון הוא התחלה לכל כהני העולם. עוד פעם, מה מלמדים אותנו פה? כי בו בחר הקדוש ברוך הוא מכל, כדי לעשות שלום בעולם. יפה, בורא עולם, בחר באהרון להיות הכהן. למה הוא בחר בו ולא במישהו אחר? ומשוב שדרכיו של אהרון, הוא עונה, משוב שדרכיו של אהרון העלו אותו לזה. רגע, אז מי בחר? הקדוש ברוך הוא בחר באהרון, או שאהרון, בגלל שהוא עשה פעולות מסוימות, זה גרם לקדוש ברוך הוא לבחור בו? אנחנו יודעים שלבורא עולם אין בחירה כמו שלנו. זה לא כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי כל ימיו של אהרון היה משתדל להרבות שלום בעולם, ומשום שדרכיו כך, העלה הוא הקדוש ברוך הוא לזה. לכונה. תכף נראה, זה לא כל כך פשוט, אנחנו ניכנס פה יותר לעומק. כלומר, בעצם יש פה את הסוד של בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? האם בורא עולם בוחר בי להיות השליח שלו לעשות כל מיני פעולות, או שזה תלוי בהחלטה והבחירה שלי? ניכנס לזה. זה יהיה נושא עיקרי של הלימוד של היום. כי על ידי העבודה שלו הוא גורם זיווג קודשה בחוש שכינתי והשכינה, ונעשה שלום בכל העולמות, הכהן. ומשום זה אמור אל הכהנים בני אהרון. הוא לא פתרנו את הבעיה, ואנחנו ניכנס לזה בהמשך. אבל אי אפשר בלי לקרוא את סעיף ג' ונראה איך הוא מתקשר לסעיף ב'. אמור אל הכהנים בני אהרון, רבי יהודה פתח, בפסוק, מרב טובך אשר צפנת ליראיך, זה מתהילים למד א'. מרב טובך, כמה הוא עליון, זה סוד, מה המשמעות של מה רב טובך? אומר רבי יהודה, כמה הוא עליון ויקר, אור העליון ההוא שנקרא טוב. מה זה האור שנקרא טוב? כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. בראשית פרק א', ממש בהתחלה. מה זה וירא אלוהים את האור כי טוב? זהו אור הגנוז, שבו עושה הקדוש ברוך הוא טוב בעולם, ואין מונע אותו בכל יום, האור הזה שופע כל יום, אי אפשר לעצור אותו. ובו מתקיים העולם, איך אני יודע שאין מונע אותו? מונע אותו, כי אם איזשהו חפץ או יצור, או איזשהו תופעה ביקום כמו גלקסיה, מתקיים, זה בגלל אותו אור ששופע דרכו ומתבטא דרכו. אשר צפנת ליראיך, כי למדנו, כי אור עליון עשה הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם. וירא ויהי בוקר יום אחד, נכון, בנאמר באותו יום, ויאמר אלוהים, יהי אור. אבל האור הגשמי שהעיניים שלנו רואות, זה מופיע רק ביום הרביעי. שמש וירח וכוכבים, רק ביום הרביעי. אז איזה אור זה היה? אומרים חז"ל, היה אור, וגנז אותו הקדוש ברוך הוא, לצדיקים לעתיד לבוא, אשר צפנת ליראיך, כי למדנו אור עליון עשה הקדוש ברוך הוא כשברא העולם. גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זה שכתוב אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. ופה מוסיף לנו רבינו הרב אשלג, בעל פירוש הסולם על הזוהר, ואומר ככה, כי זה נראה קצת קונפליקט, כלומר, האם זה רק לצדיקים לעתיד לבוא מצד אחד, מצד שני אתה אומר שזה שום דבר לא יכול להתקיים בלי האור הזה. אומר רבי אשלג כך, יש שני אורות. האמת, יש אור אחד, רק אחד, אבל כשהוא מתבטא בחוויה שלנו, ישנם שתי אפשרויות לחוות את האור האלוקי הזה, את האור העליון הזה. הוא א', זה אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, ואינו מאיר בעולם, רק צדיקים. צפנת ליראיך, מי שמצליח, מי שמסוגל להתחבר באמת למדרגות של יראה וצדיקות וכן הלאה, הוא מסוגל לחוות את האור הגנוז בכל רגע ורגע בחיים, הוא רואה את האור הזה בכל דבר. אבל גם כאלה שאינם צדיקים, האור הזה נקרא טוב, ונמשך מן אור הגנוז, הוא מאיר בעולם בכל יום שהעולם עומד עליו. כלומר, שום אטום, שום בריאה, שום יצור, שום תופעה ביקום לא מתקיימת, אלא עומדת על האור הזה. מה זה האור הזה? זה הכוח של החיות של כל תופעה ביקום. אוקיי? בלעדיו היא לא קיימת. איך זה קשור לענייננו? על כך אנחנו נלמד מספרו של אוהב ישראל, הרבי מאופט, קראו לו אוהב ישראל, כי הוא ידע, הוא מצא את הדרך לאהוב כל אדם ואדם, לא משנה מה. מתאים מאוד לתקופה ולזמן שלנו, כי זה מה שיכול להציל אותנו. הוא אומר כך, על פרשת אמור, הרבי מאופט. הרבי מאופט חי באוקראינה, לפני במאה ה-19. דבר בני ישראל וכולי, וקצתם, הוא מדבר פה על העומר, והוא מחבר לנו את כל מה שלמדנו עכשיו מהזוהר. הנה ידוע כי ראשית המחשבה שעלה ברצונו הפשוט, זה עץ חיים של האריזל, עלה ברצונו הפשוט, האחדות האמיתית התברך והתברך, להציל ולברוא את העולמות. מה זה אומר? היה מחמת שהיה ברצונו כביכול להיות לו תואר מלכות, ואין מלך בלא עם. אם מחשבת הבריאה היא, נלך לדברי הרמח"ל, להיטיב לנבראים, איך אפשר להיטיב לנבראים אם אין נבראים שרוצים לקבל את הטוב הזה? וזה מקביל העניין, אין מלך בלא עם. אתה רוצה למלוך, כלומר, למלוך הכוונה להיטיב לברואיך, אתה צריך שיהיו ברואים כדי שתוכל להטיב להם. ולכן נאמר, היינו השם מלך, כדי להתאר בשם מלך, להתאר הכוונה לקבל את התואר של מלך, אתה צריך שיהיה לך מישהו למלוך עליו. ואיך ההמשך של הפסוק, השם מלך, גאות לבש. מה זה לבש גאות? גאות גימטריה תף יוד, 410 נימין קדישין, 410 ערוצים של שפע, של עונג וקדושה שיורדים לעולם ומזינים את כל הבריאה. שאומרים יתגדל, ית זה תף יוד, גדל זה אותם 410 נימים של גדולה, של חסד, שמורידות את השפע של החיות לעולם, ובלעדי זה אין העולם מתקיים. אוקיי? להציל ולברוא את העולמות. הוא כבר מבואר זה אצלנו כמה פעמים ביותר ביור. כשלומדים תלמוד עשר ספירות זה הרבה יותר ברור. הוא כבר מבואר זה אצלנו כמה פעמים ביותר ביור. ולהיותו כי הבורא ברוך הוא והוא שמו. הוא מושלל מהשגה ולא ישיגו שום נאצל ונברא. הרי הבורא עצמו אין לנו שום שכל שיכול להשיג אותו כי הוא אינסופי. ואנחנו במהותנו מוגבלים. וגם כי איך יוכלו העולמות להיענות מאור בהיר, צח ומצוחצח, אור אינסוף. אוקיי? ברוך הוא ברוך שמו. ולזה כביכול, וזאת כביכול, יציל מהוד מעטה לבושו, על מין אילאין קדשים, בצמצומים רבים, צמצום אחר צמצום. זה בעצם תורת הארי הקדוש, כל אותו שפע אלוקי שהוא יורד לעולמנו, כדי שכל בריאה ובריאה, כדי שכל אדם ואדם יוכל לקלוט ולספוג את השפע האלוקי הזה, זה חייב לעבור צמצומים והגבלות, כדי שכל בריאה ובריאה תוכל לקבל את זה לפי מהות והיכולת של הכלי המיוחד והייחודי של אותה בריאה. אדם או בהמה. וגם מדומם צומח חי עד מדבר. ולכן אחרי צמצומים רבים, צמצם, צמצום ושקל בפלס, הרים לכל העולם ועולם כפי בחינתו, וכפי אשר יוכל לקבל אורו וטובו וחסדו הגדול. כל דבר ודבר שקיים ביקום הוא בעצם קיים על אותה הערה של בורא עולם. אלא, כמו שאנחנו, אם אני מסתכל על האור של השמש, האור של השמש הוא פוגע באטמוספירה, אנחנו רואים את השמיים כחולים, מדוע? כי השמיים שלנו מחזירים את האור של השמש בצבע כחול. אוקיי, כשהשמיים נקיים. אבל השמיים של כוכב מאדים, שהאטמוספירה שם בנויה אחרת, מורכבת אחרת מהאטמוספירה של כדור הארץ, שם הצבע יהיה נוטה לכיוון האדום. לכן זה כוכב אדום. כאשר האור של השמש פוגע באיזשהו עצם, הוא מוחזר לפי תכונתו של העצם. פרח אדום יחזיר לנו אור אדום. בפרח שהוא כחול, אנחנו נראה אותו כחול, כי הוא מחזיר את האור, את התדר הכחול של השמש. ועלי ירוק מחזיר את התדר של הירוק, וכן הלאה וכן הלאה. כל מה שאנחנו חווים ורואים זה כתוצאה מאיזשהם צמצומים של האור. באותה צורה שהאור של השמש מצומצם לצבעים מסוימים שאותם אנחנו יכולים לראות, כך גם כל חלק של הבריאה, כל עצם של הבריאה, כל פרט בבריאה, מצמצם את האור האינסופי, מה זה צמצום? מבטל את כל האפשרויות, כי אם זה כיסא, זה כבר לא שולחן, וזה לא פרח, וזה לא גלקסיה. אז צריך לעבור הרבה צמצומים כדי שזה יהיה הכיסא הזה ולא כיסא אחר. יש כיסא בסגנון לואי ה-14, ויש כיסא בסגנון מודרני, ויש כיסא סתם, פונקציונלי פשוט, שאפשר לשבת עליו ולאף אחד לא אכפת איך הוא מוצב. אוקיי? ובכל צמצום וצמצום כביכול, ובכל עולם ועולם, ברא ויצר ועשה, נשון עולם בריאה, עולם יצירה, עולם עשייה, אלו מדרגות של צמצומים, בסוד 10 קדושות, מה שנקרא 10 ספירות. 10 הערות של אור של קדושה. ואם משהו קיים, זה מכיוון שאותם 10 ספירות של קדושה, מאיר בתוכו, במדרגה שלו. כלומר, מה שאנחנו רואים, זה את האור של הבורא, שמאיר דרך איזשהו קובץ של אינפורמציה, וזה מתבטא, אם האור של השמש מתבטא בצבע מסוים, כי הוא פגע באיזשהו עצם מסוים, אותו עצם מתבטא בזמן ובמרחב בשלושה מימדים, ובקושיות, חלק מהם קשים, חלק מהם רכים, חלק צמיגים, חלק פריחים, כל זה לפי השורת קוד והתוכן שמוטבע בתוך אותו עצם. הוא מעביר את אותו אור אלוקי דרך אותו קוד, ואז זה נראה לי עצם כזה או אחר, בצבע כזה או אחר, בתחושה כזאת או אחרת, שמשמש לזה או לזה. זה בעצם תפיסתו של המקובל. ולכן, דרך אגב, אם מישהו מבין מזה, אם מי שזוכר על הכימאים, בימי הביניים היה טרנד של הכימאים, ומה שהם עשו, אם זה נכון, אם אני אכנס לתוכנה של עצם שעשוי מהעופרת, ואני אשנה קצת בקוד, זה יהפוך לזהב, ואז אני אוכל להתעשר. זה הבסיס מאחורי הכימאים. זה הרעיון. אוקיי? ובחינת, כלומר, והוא מקבל לכן, אוקיי, שנייה. ובכל צמצום וצמצום, כביכול אמרנו ועשה בסוד 10 קדושות. הוא קורא לעשר הספירות 10 קדושות. כי מה זה ספירה? משון הערה. ספיריות ובהירות בעברית עתיקה. עכשיו, יש 10 קדושות, ובחינת העשירית מכל עולם ועולם, בכל עולם ועולם, יש 10 מדרגות, אבל המדרגה העשירית היא ספירת מלכות, בלעדיה אותה מדרגה, אותו עולם, אותה מהות, אותה בריאה לא תתקיים. למה היא לא תתקיים? כי עשירית בכל ועולם ועולם מבחינת המלוכה הקדושה, היא המלכות. מה זה ספירת מלכות? הרי הקדוש קורא לזה המסך. המסך. איך אני רואה עצם? מכיוון שהוא מסוגל להציב מסך בפני האור של השמש שנופל עליו. אור חשמלי, אור של מדורה, או נר. הוא פועל כמסך. מה שאני רואה זה לא את העצם, אני רואה את מה שהעצם מתוכנת להחזיר לעין שלי. זה נקרא מסך. בלי מסכים, למשל, יש אור שמאיר בחללו של עולם, אני לא רואה את האור הזה, אני לא רואה את הקרניים נעות ממקום למקום. מתי אני רואה אותם? כשהן פוגעות באיזשהו עצם וחוזרות לעין שלי. כלומר, מה שאנחנו רואים במציאות זה רק תולדה של אור שחוזר מאיזשהו מסך. תזכרו, זה דבר, זה עיקרון מאוד חשוב. ונראה בהמשך איך זה קשור. מה מחזיר את האור? זה תמיד אותה ספירה שנקראת מלכות, האחרונה, היא מסיימת את ההערה. אחרת, אם היא לא הייתה ספירה האחרונה מהעשר, אז היו 11, 12, 20 ספירות, 30 ספירות וכו'. היא העשירית, כי ברגע שמגיעים לעשירית, היא מחזירה את האור, והיא יוצרת על ידי ההחזרה הזאת, מציאות שניתנת לתפיסה. מדוע? אם כל מה שנמצא מסביבי לא מחזיר את האור, אני לא אראה כלום. דוגמה. עכשיו חושך לילה. אני מסתכל לשמיים. סך הכל אני רואה, נניח אין ירח, הלילה אין ירח, כי המולד היה רק לפני כמה שעות, אז יש אולי טיפה, אבל לא, מאוד קשה למצוא את הסהר של הירח. אני מסתכל חושך. האם באמת יש חושך בשמיים? לא. איך אני יודע? כשהירח מלא, אני רואה את האור, את אורו של הירח. אבל רגע, האם הירח יש לו אור משלו? בשום פנים ואופן לא, הוא מחזיר את האור של השמש. כמה הוא מחזיר? תלוי בזווית הפגיעה. אם זה ירח חסר רק סער של המולד, אני רואה מעט מהאור של השמש. כלומר, זה לא שאין של אור של שמש בלילה, אין מה שיחזיר את האור של השמש. דרך אגב, ראיתם תמונות מהירח? השמיים של הירח, גם בצהרי יום, הם שחורים. אתם יודעים למה? כי אין מה שיחזיר את האור, אין אטמוספירה. אצלנו יש אטמוספירה ואטומים של המולקולות של הגז, של החנקן והחמצן וכולי, מחזירות את האור בתדר כחול. לכן השמיים כחולים, שהשמיים נקיים, שהאטמוספירה נקייה. שיש לס צהוב של אובך, אז אם זה בישראל, אז רואים שמיים צהובים. אם זה אשן של זיהום, הם נהיים אפורים, או בצבע אפור חום. כלומר, אני לא רואה את האור הישירות של השמש, אני רואה את מה שחוזר. לירח אין אטמוספירה, לכן גם בצהרי היום, השמיים שחורים. מה אני רואה? אני רואה רק מה שמסוגל להחזיר את האור של השמש. אם נתקין ירח מלאכותי, מחזיר אור ענקים בשמיים, יהיה לנו יותר אור. יש כל מיני חלומות כאלה, אפשר להעיר על ערים גדולות עם כאלה ירחים מלאכותיים, ולחסוך בתאורת חשמל ברחובות. למשל, מה זה אומר לגבינו? שכל אור שאנחנו חווים, אור של נחת רוח, של סיפוק, של מילוי, של עונג וכולי, כדי שהם יוכלו להתגלות, צריך איזשהו מסך שיחזיר את האור באותה צורה. זה נקרא אור חוזר. אוקיי? ולכן הוא אומר, אותו כלי עשירי בכל מדרגה, שיש בתוכו מסך שמסוגל להחזיר את האור, הוא כביכול כלי לקבלה, לקבל כל האורות. איזה פרדוקס? מהו הכלי לקבלה? זה אותו חלק עשירי בכל מדרגה שמחזיר את האור לאחוריו, שיש לו מסך. מה שלא מחזיר את האור, אני לא רואה אותו, הוא לא קיים עבורי. לכן חור שחור, הוא לא מחזיר אור, אז אני לא רואה אותו. והכוחות העליונים והקדושות וההשפעות הקדושות, כל טיבו, כל דבר שהוא טוב וכל ברכן, כל הברכות, הכלי שמחזיק אותם זה אך ורק אותו אור חוזר. אוקיי, בוא נעשה את זה מעשי. ובחינת המלכות הקדושה נקרא בסוד עומר, עין ממרש. וזהו סוד, והעומר עשירית היפה הוא. שמות ט"ז פסוק ל"ו. העומר עשירית היפה הוא, יש פה סוד עומר. איפה, מידת נפח מקראית, בגימטריה זה פיוו. פיוו זה מידת נפח. מה זה מידת נפח של פיוו? פיוו זה כמה דברים. קודם כל, פיוו בגימטריה כוס. אנחנו נראה למשל, כדי לגלות את האור של אליהו הנביא, אוקיי? למשל, בליל הסדר, מה אנחנו שמים? כוס לאליהו. כוס בגימטריה 86. בברית מילה שמים כיסא, שימו לב, כוס, כיסא, שניהם, הכיסא של אליהו זה גם כן 86. כי זה לא סתם כיסא, צריך להיות הכיסא של אליהו. אי אפשר לקחת סתם כיסא ולהגיד זה אליהו הנביא, צריך לקשט אותו, שכולם יראו שזה הכיסא של אליהו הנביא. כוס של קידוש, מה המינימום דרך אגב כדי שיהיה זה כוס ראויה לקידוש? 86 סמק, 86 פיוב, שוב כנראה שאלה שהחליטו מה זה מטר קוב ומה זה סמק, סנטימטר מעוקב, היה להם איזה, נכנס להם רעיון מהבורא שזאת המידה. מעניין. עכשיו, מה זה אומר? אם אתה רוצה להתחבר לקדושה של חג או שבת, אתה חייב לקדש על כוס שהיא לפחות 86 סמק, כי אחרת זה לא כלי מספיק לאגור ולהכיל את הקדושה של השבת או של החג, או של הקדושה של השבע ברכות, של חופה, או הקדושה של ברית מילה, שתמיד מברכים על כוס יין מלא, מינימום 86 סמק. פיוב, סוד שם אלוקים, מה זה אלוקים? רגע, אלוקים זה דין, אלוקים זה גבורה. צריך להבין, יש פה בעיה בהגדרה של המונח גבורות ודינים. בשפות לועזיות, דינים וגבורות זה משהו שלילי. בעברית לא בהכרח. למשל, דין וגבורות זה דבר, מצד אחד זה עיכוב. זה עיכוב מתי, שיש דינים, מה זה אומר? הנה, למה בן אדם לא מסוגל להתחתן צ'יק צ'אק וכו'? יש דינים. למה בן אדם לא מסוגל לסיים את הבנייה של הבית שלו? יש דינים. למה בן אדם לא מסוגל להתקדם בקריירה שלו? יש דינים. עיכוב, דין זה עיכוב. אבל זה עיכוב שהוא בא כתוצאה מחוסר עיכוב. לדוגמה, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כלומר, כשהאדם מתגבר, מעכב את יצרו מלהתפרץ, היצר של התשוקה, התשוקה אחרי תאוות, היצר של כעס ושל תסכול ושל תחושת קורבן וכולי, כל אחד והיצרים הרעים שלו, ואצל כל אחד מאיתנו זה במידות שונות, אנחנו לא זהים, אנחנו דומים. אוקיי, איזהו גיבור? הגיבור זה זה שמתגבר, שמעכב את עצמו. ספר יצירה אומר, העולם תלוי על בלימה. מי שבולם, מתגבר ועוצר את הדחף, הוא בעצם מייצר גבורה, פיוב, אלוקים. דין, מה זה אומר? זה אור חוזר. הוא מייצר, אז זהו גיבור, הכובש את יצרו, יצר גבורות. הגבורות האלה דווקא הופכים להיות לאור חוזר, לכלי שיכול להכיל את כל הברכה בעולם. האם בן אדם, אם בן אדם רוצה להכיל את כל הברכה שבעולם, מה זה אומר? הוא צריך ליצור עיכובים וגבורות. לדוגמה, יוסף הצדיק, כדי להגיע ולהיות עוצמתי כל כך, והבן אדם עם העוצמה הפיזית של השלטון הכי חזקה באזור אגן הים התיכון באותו זמן, יוסף הצדיק, אבל מה? רק מכיוון שהוא התגבר, גבר על היצר של קורבנות, ולכן הוא היה יצירתי ללא גבול, עד שכל מי שראה אותו הבין שכל מה שהוא יגע יפור, כל אשר הוא יעשה, השם יצליח בידו, כי הוא גבר על יצרו. הוא גבר על יצרו עם אשת פוטיפרה. ואנחנו רואים את העניין הזה של התגברות על יצר המין, גם פרשת החימות, פרשה הקודמת, וגם פרשת קדושים, והפרשה הזאת, פרשת אמור. כי זה יצר עוצמתי בגודלו אצל האדם, והיכולת של האדם להתגבר על זה, להתגבר הכוונה לא לבטל את היצר, אלא להפוך אותו לקדושה. מה? יוסף הצדיק התנזר מימין כל חייו? לא. הוא התחתן עם אסנת בת פוטיפרה, והיו לו שני בנים, הוכחה שהוא לא התנזר מימין. אלא זה מה שהפרשות של ספר ויקרא אומרות, זה עניין שלא התנזרות, אלא להשתמש בזה בהתקדשות במותר לך. זה לא, הרבה רבנים מנסים להסביר, קדושה זה משהו שהוא נפרד. הוא נפרד, אבל הוא לא רק נפרד. הוא נפרד כי זה קדושה, זה כאשר אתה הופך את היצר לעצמך, אתה הופך, אתה מפעיל את הדין, את ההתגברות, זהו גיבור הכובש את יצרו. מי זה העל גיבור? האדם שגבר על יצריו בצורת על, יוסף. יוסף הגיע להיות גיבור על, מזה שהוא גבר על יצרו. על היצר של הקורבנות והמסכנות והכעס והשנאה, לאחים שלו, אפילו לאבא שלו, למה הוא הפקיר אותו, לאחים שלו, ואשת פוטיפר שפיתתה אותו ועל לא עוול בכפו, ישב 12 שנים בבית הסוהר, והוא התנהג בגבורה עצומה. זהו גיבור העל, הכובש את יצרו. זה שהופך את הכיוון של היצר מ- אני וכמה אני מסכן, ל- אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שלאחרים יהיה טוב. תדאג לעשות למען הזולת. אבל זה לא מספיק, תכף תראו. כי זה בעצם שם נקודת הבחירה החופשית. העומר עשירית עייפה. כלומר, מה מייצג העומר? את הספירה העשירית, היא שקובעת אם תהיה קדושה או לא תהיה קדושה. ומה אנחנו אמרנו? מה קראנו בתורה? שאת העומר צריכים להביא אל הכהן. הכהן מסמל את האור האלוקי העליון של חסד ואהבת חינם שבורא עולם מאציל על כל העולם, אחרת העולם לא יתקיים. איך אנחנו באמת יוצרים כלי קיבול לאותו שפע עליון שזורם כל הזמן? כאשר אני לוקח את העומר, הספירה העשירית, שזה אני, הרצונות שלי, הצרכים שלי, ואני מעלה את זה, מה שנקרא אור חוזר, כלפי מעלה. מה זה כלפי מעלה? אור חוזר זה אומר שהאור שרציתי לקבל לעצמי, כי התחשק לי, כי בא לי, כי אני צריך את זה, כי אני לא יכול בלי זה, ואני מעלה את זה קורבן, לישון התקרבות לבורא עולם. רואה בורא עולם? אני נותן את זה, אני מוכן לקבל את המילוי אך ורק, אם זה להתחבר לשפע שלך, המקורי, האותנטי, האמיתי. כלומר, אני מוותר על היצר שמשתולל, ואני מקבל את זה אך ורק כדי לעשות לך נחת רוח, כדי לעשות את זה, כי זה ואהבת רעך כמוך, כי זה לא תיקום ולא תיקור, וזה לא תיקח שוחד ואני לא גונב. מדוע? כי כך אני בעצם נותן לבורא עולם לתת לי את השפע ואת הטוב שהוא ברא אותי לקבל. וזה כשאני מתגבר על הדחף המיידי. בואו נסביר את זה יותר לעומק. ולהבין ולדעת למה נקרא מידה זו בשם עומר, הנה ידוע מאמר חז"ל בברכות פרק דף למד ג' עמוד ב', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. איפה זה, איך קשור העומר ליראת שמיים? ועוד אמרו, מסכת שבת, דף למד א' עמוד ב', אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים, בלבד, שנאמר בישעיהו למד ג' פסוק ו', יראת השם היא אוצרו. כלומר, אנחנו מבינים פה סוד עצום, איך אדם יכול לאצור את השפע האלוקי? יראת השם. מה זה יראת השם? ולהביא דברי מזל, הנה הכל המצוות ומעשים טובים שאדם עושה, הכל הוא מתת השם. דבר עצום. זוכרים מה שנאמר? כל איש אשר ידבנו ליבו, ייתן את תרומתי. מי נתן לי בראש את הרעיון והכוונה ואת החשק לתת צדקה? בורא עולם. מי נתן לי בראש את הרעיון של לעשות איזה משהו שיעזור לאנשים אחרים? בורא עולם. בעצם כל המחשבות והרצונות הם מתנה מבורא עולם. אז איפה הבחירה שלנו? כגון לימוד התורה, זה מבורא עולם, נתינת הצדקה. מי נתן לי את הרעיון? מי נתן לי את המחשבה ואת הרגש והלב והדחף? בורא עולם. תרומתי, זה תרומה, אני גרמתי לך לתת. ורגע, מה שנתת זה שלך? זה שלי. עם הכל של בורא עולם, הכל זה אורו התברך, שמתבטא דרך כל מיני, אם זה דרך שקל או פרוסת לחם, אז הכל זה הוא. כמו שכתוב, כי ממך הכל, זה דברי דברי פרק כ"ט פסוק י"ד. כי ממך הכל ומידך ניתנו לך. בעיקר עבודת האדם הישראלי, אשר מהראוי ונכון הוא לחשוב אותה לעבודתו ממש. אז מה העבודה שלנו? עם כל הדברים האלה שחשבנו, כמה צדקה נתתי וכמה עזרה עזרתי לזה וכמה חום נתתי לזה, זה הכל ממנו, זה לא שלי. אז מה שלי? מה הבחירה שלי? איפה הבחירה שלי? עיקר עבודת האדם הישראלי אשר מראוי ונכון הוא לחשוב אותה לעבודתו ממש, הוא לקבל שכר טוב עליה, על מה אני מקבל שכר? הוא רק יראת שמיים בלבד. כמו שאמרנו, יראת השם היא אוצרו, ישעיהו ל"ג ו. הדרך משל, אם יש לאדם שמנים וינות טובים וסלטות, כלומר סולת ודגנים למיניהם, דגנים משובחים, שזה יכול להיות חיטה וסעורה ואורז ו... אבל אין לו אוצרות וכלים להכיל אותם ולהחזיק אותם, הם ירדו לטמיון. הרי כמה, לא משנה מה יש לאדם, אם אין לו איפה לעצור את זה, אז אין לו. יהיה לרד לטמיון. ותם לריק כוחותיו מידותיו. כלומר, אמנם כאשר האדם מקבל עליו עול מלכות שמיים באימה ובהירה מפחד השם והדר גאונו, אזי כל המידות טובות וחוכמה ובינה ודעת, וכל כוחותיו ועשיותיו ופעולותיו כולם עולים לרצון לפני השם. כלומר, מה שקובע כמה שפע יישאר שלי, זה במידת יראת שמיים שיהיה לי. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? מה גורם לאדם להתגבר על יצור? יראת שמיים. כלומר, כשאדם לא עסוק בתאוות שלו, אם זה תאוות להתמלא בתאווה של אוכל, או מין, או כבוד, או שררה, או כסף, או דברים של יופי ותענוג. או יש תאווה של כעס, יש תאווה של כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה. יש כל מיני תאוות למיניהם. אבל ברגע שהאדם, אם האדם בינינו, עומד לפני מלך עצום וגדול, מלך מלכי מלכים, בשר ודם. אבל כל אלה שהוא שולט בהם מעריצים אותו, כי הוא חכם גדול. הוא מלא בשפע של טוב לב ואהבה, הוא דוגמה לכל אזרחיו. אוקיי? ואני עכשיו עומד ליד אחד כזה, שחוכמתו היא מעבר לדמיון, שכוחו ועוצמתו, הפוליטיים הם עצומים, כי כל כך הרבה אנשים עוצמתיים שרים למרותו. לא רק זה, גם אנחנו יודעים שהאהבה שלו והנתינה שלו והחום שלו והלב שלו הוא ממש עצומים, אדירים, ללא תקדים. אני עומד ליד אדם כזה ואני מרגיש יראה. למה אני מרגיש יראה? כי מצד אחד אני אוהב, אני מרגיש זכות עצומה שאני ליד אדם כזה. אני מרגיש הערצה אדירה, כי אני לא מסוגל לתפוס ולהכיל את העוצמה של האדם הזה. מצד שני, אני מפחד. שאולי, הרי אני לא כל כך חכם כמו, ואני לא כל כך מבין כמו, ואני לא כל כך מודע כמו, ואני יכול בקלות לעבור על חוקי המלוכה, ולקלקל את כל רגע ההוד ומלא השראה הזה. זוהי היראה. היראה שבאה מאהבה, מכבוד, מערכה ומהפחד, שאולי אני לא ראוי לזה. ברור שעכשיו אני עומד ליד מלך כזה אדיר, ומישהו עכשיו אומר לי זה דבר מעליב. האם אני עכשיו אתנהג כמו ילד קטן ואני עכשיו יתחיל לצעוק לפני המלך? איך עשית לי את זה ולמה אמרת? לא, אני מתוך יראת הכבוד, אני אתגבר על זה. אני לא יכול לעמוד, לשבור את האימה יראת העוד הזאת שבנוכחותו של אותו מלך. וזה למלך בשר ודם. אז מה אם אני עומד כל רגע ורגע בנוכחות מלך מלכי המלכים, בורא עולם, האינסוף ברוך הוא. ואני מרגיש את זה בכל כיסא ובכל פרח ובכל בריאה ובכל חפץ שזה מה שהוא ממלא כל המין, סובב כל המין ומחיה כל המין. ברגע שאני נמצא בתודעה הזאת, שזו יראת הכבוד הזאת, ולכן פרשת אמור תמיד בחודש אייר אותיות ירא. אני מרגיש ירא, כי היראת כבוד הזאת היא זאת שמאפשרת לנו להגיע לאהבת חינם. כי אם אני ירא מהבורא, אז אני מכבד את בריאותיו. אם אני ירא ממי שברא אותם, אז אני לא אעז לפגוע במי שהוא דואג להם. אני אבין את הסדר, אני לא אגנוב, לא בגלל שאסור לגנוב, כי המשטרה תתפוס או לא תתפוס. אני לא אגנוב כי אני לא יכול ללכת נגד החוקים של בורא עולם. אני כל כך אוהב אותו וכל כך ירא מעוצמתו וגדולתו, שאני לא אעז לעשות משהו שלא לפי החוק, והחוק שלו אומר שהוא ברא אותי, כדי להימלא בשפע שלו. היראה הזאת היא זאת שמאפשרת לי ליצור עיכוב על הדחפים שלי, הדחפים המולדים שלי, הדחף להתאבות ולהשתוקק, הדחף להשתולל, לאבד כל רסן ולעשות מה שבא לי, מה שמתחשק לי. זה בעצם הסיפור של מהי אהבה אמיתית. אהבה אמיתית זה לא אהבה שבאה מתאהבה שאני מתאווה לקחת ממושא אהבתי איזשהו ולמצוץ ממנו איזשהו עונג. זה תאהבה, זה לא אהבה. אהבה אמיתית זה אהבת חינם, אהבה שבאה ממקום שאם אני רוצה להתחבר לבורא עולם, אני חייב להקרין אהבה. כי ככה אנחנו מתקרבים אליו. וזה הכלי שמאפשר להכיל את החוכמה ואת הבינה ואת הדעת, את העושר הגשמי ואת העושר הרוחני באלף, את העושר של סחורה וכולי. מתי זה נשאר לתמיד? כאשר גברתי על יצרי, כאשר יראת שמיים הפכה להיות הכלי העיקר שבו אני מתגבר על הדחפים ועל הקטנוניות. ואני תמיד מסוגל ברצו ושוב לרוץ בין הרצונות שלי המיידיים לבין איך הם מתחברים לבריאה ולאינסופיותו של הבורא. זה יראת, ככל שאנחנו קונים את המדרגה הזאת של יראת שמיים, ובעיקר בחודש אייר ובעיקר בזמן ספירת העומר, הספירות שאנחנו קונים, איך כתוב בזוהר? מופיע בהרבה מקומות יראת השם ראשית דעת, ראשית חוכמה יראת השם. רגע, מה זה יראת השם? זה הראשית של חוכמה או של דעת או של בינה? אומר הזוהר, בהקדמה לספר הזוהר, כל מדרגה ומדרגה השאר אליה זה יראה. מדוע? כי המלכות של כל מדרגה, הכלי של אותה מדרגה, הכלי שיכול להכיל את כל השפע של אותה מדרגה, זה יראה. מה זה יראה? זו אותה הכרה. מצד אחד אני יודע מה אני רוצה, מצד שני אני יודע שהרצון הזה אין לו משמעות אם הוא לא מחובר למחשבת הבריאה לטיל הנבראים. אני פה כדי להיות בשמחה, בעונג, בשפע, במוגבלות של חוקי הבריאה. זה לא יכול להיות אנוכי, זה לא יכול לפגוע ביתר בריאות העולם, וכן על לפי החוקים של התורה, כמו שקראנו פרשת קדושים, כמו שקראנו ביתר הפרשות עד עכשיו. זה בעצם סיפור הבחירה החופשית. הבחירה שלי זה לא מה אני רוצה ומה אני מסוגל ומה הכישרונות שלי. נולדתי עם זה. הבחירה שלי זה האם אני שם את זה בהקשר של האינסופיות של בורא עולם. ואז אני מסוגל לעשות את השיקוף הזה, את החזרת האור הזאת. כי אז הכלי שלי הוא בגבורה, הוא מתגבר. ואז אני בשליטה, ואז בחרתי להיות במחיצתו של בורא עולם, שברא את כל הטוב וכל השפע וכל האור וכל האושר הזה. ושאני במחיצתו, אני נהנה מזה כי אני מבין שהוא ברא אותי כדי לענות מזה. וכל יתר הדברים הקטנוניים של הוא אמר ככה והיא אמרה ככה, וזה לא יצא כמו שרציתי וזה מפריע לי, וכל העיכובים האלה, זה דינים שנוצרים בגלל שבזמנו לא עיכבתי בעצמי, והתנפלתי על התאוות וחשקים, עכשיו אני צריך לתקן את זה, כמו שיוסף ידע, שמכיוון שהוא לא גבר ליצרו בילדותו ואחר כך בהמשך, והסיפור של אשת פוטיפרה וכן הלאה, הוא היה צריך לעבור 12 שנים בבור, והוא לא התלונן על זה. זה העבודה שלי שבה אני מתאמן להגיע למצב של יראת השם לגמרי. ואז, מי שאני ירא ממנו זה לא שר המשקים, שהוא יקבע לי, הוא לא קובע עליי. אם צריך, הגעתי למדרגה, שר המשקים יעשה מה שבורא עולם יגיד לו. ואם לא, הוא לא. ולכן, כאשר אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים באימה ובהירה ומפחד השם מהדר גאונו, אזי כל המידות הטובות והחוכמה והבינה ודעת, וכל כוחותיו, עשיותיו, פעולותיו, כולם עולים לרצון לפני השם. זהו פירוש מאמר חז"ל. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא האוצר של יראת שמיים מלבד. אז מה עם כל האנשים שעשו כמות אדירה של כסף? יש להם עוצמה אדירה של כוח. כל כך הרבה אנשים שרים למשמעתם. תראו למשל את פוטין ותראו את הבעלים של אמזון וכל מיני כאלה שאנשים שיש להם הון עצום, כוח עצום. הם מסוגלים לשלוח אנשים למות ואף אחד לא יעז להטיל ספק בהם. הם יכולים לשלוט על מיליארדים של אנשים, מה הם יצריכו ומה הם יקנו ומה הם יקראו ומה נכון ומה לא נכון. אז למה הם כל כך לא מרוצים? הם יכולים להכיל, יש להם חוכמה אדירה, זכו בפרסי נובל, המציאו המצאות וכן הלאה. דבר אחד מאוד פשוט, אז למה הם לא מאושרים? איך אני יודע שהם לא מאושרים? כי אין נותן מה שאין בו, וחוכמת אדם תאיר פניו. אדם שהוא באמת בנה את הכלי לעצור את כל השפע והטוב, הוא לא יכול שלא להקרין את הטוב והשפע הזה. ואתה מסתכל על אנשים האלה ואתה רואה את כל הכאב שמקרינים על סביבותם. וככל שהם יותר עוצמתיים, כך הכאב מוקרן יותר למרחוק. אתה אומר, אין להם לא כוח ולא עוצמה ולא חוכמה. אנחנו חיים בתרבות של פייק, של שקר נוראי. אנחנו מעריצים את החוכמה שהיא שקר, שהיא כיסוי לרקנות. את העושר בעין שהוא כיסוי לרקנות ואומללות. את העוצמה הפוליטית שהכל גם כיסוי של אומללות. כאשר, ואנחנו מחמיצים בתרבות הזאת עם רעש נוראי של פרסומת, זה מה שאתה רוצה. את הדבר האמיתי, שזה אהבה וחן וחסד, שזה נעשה רק על ידי יראת שמיים. אנחנו מחמיצים, ולכן לא פלא, שהמגפה הגדולה ביותר בדור שלנו, בוא נלך לכל משרד בריאות בכל מדינה מתקדמת. מהי המגפה הגדולה ביותר? דיכאון. דיכאון, כי ברגע שאתה מילדות, שטוף מוח, שמה שאתה צריך זה כסף וכוח ופרסום ותארים וכן הלאה, זה לא זה. אתה כל הזמן ריק, ואתה לא מוסגל למצוא את המילוי שלך. אז הסוד של הבחירה החופשית, הסוד של האוצר, שיכול לייצור את כל השפע האלוקי שנמצא בלי גבול מסביבנו, הוא בעירה. כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שזה בעצם העיכוב על היצר ובניית האור החוזר, שבעצם מאפשר לנו להכיל שפע וטוב וברכות, ואז אם נעשה הרבה כסף, נהנה מזה, ואם יהיה לנו הרבה חוכמה, נהנה מזה, אם יהיה לנו כוח פוליטי, אנחנו נדע להנות מזה, ואיך אנחנו יודעים שאתה נהנה מזה? שאתה מחלק את זה בחן וחסד ובאהבה לזולת. סוד עצום. תודה רבה לכולנו. שבוע טוב וחודש טוב.